לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, קפה באלול תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. מיד יהיה כאן השר לשעבר, השר נפתלי בנט, אנחנו נדבר איתו על הניסיונות בכחול לבן לפרק את הבלוק, את בלוק הימין שבראשו עומד ראש הממשלה, לשלול בעצם מהמפלגות החרדיות את החברות בבלוק הזה. הם גם לא כל כך אוהבים את נוכחותו של השר בצלאל סמוטריץ' בבלוק הזה. נשמע את עמדתו של השר לשעבר בנט על הסוגיה הזו וגם על סוגיית הבכורה בתפקיד ראש הממשלה בממשלת האחדות, במידה ותקום כזו. אחת הסוגיות שניצבות על שולחן המסע ומתן הקואליציוני לקראת הקמת ממשלת אחדות היא דרישת נתניהו לקיים את הבטחתו מלפני הבחירות להחלת החוק הישראלי על בקעת הירדן. יהיה איתנו כאן הפרופסור אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים. הוא יסביר לנו עד כמה מהלך שכזה, מהלך החלת החוק הישראלי בבקעה, יהיה קריטי לביטחונה של ישראל בעתיד. ננסה לשמוע את עמדתו גם על המחאה, אפשר לקרוא לזה כך, שמגיעה מכיוון המלאכה הירדנית וגם מכיוונם של הפלסטינים לסוגיה הזו. ובבית המשפט העליון, עניין אחר לחלוטין, בית המשפט העליון התקבלה שבוע הכרעה משמעותית לסוגיית מזונות ילדים במקרה של גירושין. ההכרעה קובעת שהלכת שרגאי, שקובעת שלא ניתן לקרוך בתביעת גירושין תביעת מזונות לקטינים, וצריך לדון בענייני המזונות הקטנים בנפרד. הלכה הזאת עודה בתוקפה. אני חושב להבין למה צריך בית המשפט להכריע שההלכה הקיימת עדיין בתוקף, וגם על המשמעויות בכלל. יהיה איתנו כאן יושב ראש הפורום הארצי לדיני משפחה בלשכת עורכי הדין. וגם נדבר קצת על היסטוריה. מדי בוקר בשנה האחרונה מקבלים אלפי מבוגרים ובני נוער הודעת וואטסאפ בסיפור היסטורי או מדע היסטורי על אירוע שהתרחש באותו תאריך עברי באותו יום. ואנחנו נדבר עם מי שעומד מאחורי המיזם הזה, הדוקטור יוסי לונדין. נספר לכם גם על מחקר חדש שנעשה על ידי הפרופסור לאה פוסטיק, ראש המחלקה להפרעות תקשורת באוניברסיטת אריאל. המחקר הזה בדק איזה רגשות מעוררת בנו תקיעת השופר. והלילה מסתיים מבצע התרמה של איגוד רבני הקהילות בראשותו של הרב עמיחי אליהו. הוא יהיה איתנו, נדבר איתו גם על ההתרמה, גם בכלל התפקידם של רבני קהילות בחברה הישראלית ובקהילה כמובן. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו עוברים לשר לשעבר נפתלי בנט, שלום לך.
שלום.
עדיין לא חבר כנסת, נכון? עוד אין השבעה, אז עדיין לא, נכון?
נכון, כן. נכון. אזרח שואף המדינה.
אזרח מודאג. תאמר לי, תנסה להסביר לנו את עניין הבלוק. יש כאלה שאומרים שזה בסך הכל תירוץ של נתניהו לסכל את הסיכוי לממשלת אחדות.
לא, 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 לא. נתניהו רוצה להקים ממשלת אחדות, אבל הוא גם, למעשה הבלוק נועד גם לשמור על השותפים הטבעיים, שזה הציונות הדתית והחרדים, וגם להוטט לבני גנץ שאין לו סיכוי לפצל ושיבין שזו המציאות. תראה, אני אגיד לך גם ברמה האישית, אני מאוד קיוויתי לממשלה ימנית. לסוד, קיוויתי מאוד שיהיה לנו 61. לצערי זה לא המצב. ובמצב הנתון, הנסיבות מחייבות את מדינת ישראל להקים ממשלת אחדות רחבה, אבל בלי פסילות. בלי פסילות.
מה זה בלי פסילות? אומרים לך, תשמע, סמוטריץ' לצורך הדוגמה קיצוני מדי עבור יאיר לפיד וחבריו, וליצמן מעצבן עוד יותר את יאיר לפיד, אז מה עושים?
אני לא אקבל החרמה של סמוטריץ' או של החרדים. מבחינתי אין החרמות על בסיס אישי, יהיו קווי יסוד לממשלה. מי שירצה ייכנס, מי שלא רוצה לא ייכנס, אבל בשום אופן אני לא אסכים שיגידו שיפסלו ציבורים שלמים או אנשים מסוימים, כמו שאני לא פוסל את אנשים מתוך המפלגה של גנץ ולפיד, ככה אני מצפה מלפיד לא לפסול אנשים מתוך מפלגות הציונות הדתית והחרדים.
ואם גנץ היה נוקט במהלך דומה וסוגר דיל עם ניצן הורוביץ ועם אמיר פרץ, אתם הייתם מעכלים את זה?
הייתי אומר, בוא נדבר על מה קווי היסוד. אני לא פוסל אישית אף אחד, בוא נדבר על קווי היסוד. אם בקווי היסוד רוצים להפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה, אז אין על מה לדבר. אבל אם קווי היסוד הם מדינה יהודית ודמוקרטית, אז מי שמוכן לקבל על עצמו את הדבר הזה ויודע שלא לנסל ושהממשלה הזאת לא תוכל לעשות מהלכים אידיאולוגיים לכאן או לכאן, אלא רק לנהל את המדינה, אהלן וסהלן. תשמע, מנהיגות זה לאחד ולהכניס ציבורים, לא להתחיל בפסילות. ואם גנץ רוצה להיות מנהיג, הוא צריך ללמוד לאחד את העם, לא לפלג.
אתה מזכיר, אם גנץ רוצה מנהיג, וזה מיד שולח אותנו לשאלת הראשון ברוטציה, לאחתך באמת גנץ, כמי שאין לו ניסיון בכנסת למעט השלושה חודשים האחרונים שהם ללא, אין להם שום משמעות, יכול להיות ראש ממשלה? אפשר בכלל לדרוש להיות ראש ממשלה לפני נתניהו?
אני חושב שבממשלת רוטציה נתניהו חייב להיות הראשון שהוא יחנוך את בני גנץ, יעזור לו להתלמד, כי יש פה מדינה לנהל, זה לא משחק ילדים. הניהול מדינה זה הרבה הרבה יותר מורכב מפיקוד על צהל. ולכן די ברור שברוטציה צריך להיות נתניהו ראשון.
ולא משנה המנדט הנוסף הזה שיש לגנץ. יש לך הערכה אם בכחול לבן מבינים את זה, או שזה כבר עניין של כבוד, האיש שלנו צריך להיות ראשון?
אני חושב שיש שם בכחול לבן, בעיקר לפיד מנסה לסכל ולתקוע מקלות בגלגלי ממשלת אחדות רחבה, ולכן השכם והערב אנחנו שומעים על עוד התניות ניסויים אזרחיים ולחוק אנטי דתי כזה ואנטי דתי אחר. ככה לא בונים אחדות. גם לפיד וגנץ צריכים להבין שהם לא ניצחו. נכון, גם הימין לא ניצח. יש טייקו. אני מאוד מצטער על זה שיש טייקו. אני מאוד מאוד רציתי ממשלה ימנית, אבל הבוחר לא נתן לנו את זה. אני אגיד יותר מזה, אני היה לנו המון תוכניות לקדנציה, אבל מכיוון שהבוחר לא נתן לנו, אנחנו לא נוכל לממש את כולם. אבל עדיין יש לנו לטפל בעזה, יש לנו לטפל בבתי החולים, לטפל בתחבורה, לטפל בגירעון, יש כל כך הרבה דברים שצריך לטפל באיראן, ובהינתן בנסיבות האלה הציבור בעצם כופה עלינו ממשלת אחדות שוויונית.
תאמר לי, להערכתכם, אין סיכוי שהבלוק הזה יתפרק איפשהו כשנתניהו יתקרב יותר מאוחר אל הדדליין?
אני מחויב לגוש, לבלוק הזה. אלה שותפים טבעיים. ואמרתי כבר, אני לא אתן שיפקירו את סמוטריץ' או את החרדים. כשנתתי מילה וכולנו בבלוק אחד.
המילה הזאת תופסת גם את נתניהו? גם הוא חושב כך להערכתך?
אני מקווה שכן. אני חושב שכרגע האינטרס שלו הוא לשמור על בלוק, ואני מאוד מקווה שכן. אני אעמוד על זה שהציונות הדתית לא תהיה בן חורג בניהול המדינה, אלא שנמשיך להיות משמעותיים ודומיננטים ביכולת להשפיע.
ממש לסיום, גם אם לא תרצה להרחיב, אבל רק תגיד לנו אם היה או לא היה, היה איזשהו סיעור מוחות אצלכם, ביניכם לבין עצמכם, מה הייתה הסיבה לכישלון בבחירות?
אני חושב שאנחנו צריכים לפתוח את המניפה כדי שגם אנשים לא דתיים יבואו. אני חושב שאנשים נרתעים שחילונים ומסורתיים מאוד מאוד קשה להם להצביע למפלגה בתצורה הנוכחית. אנחנו צריכים כולנו לחשוב איך פותחים את האוהל, איך פותחים את האוהל, איך מתרחבים, איך מגדילים, כי זו המהות שלנו בציונות הדתית, להשפיע על כל עם ישראל ולא רק להסתכל מגזרית.
השר לשעבר נפתלי בנט, אולי גם השר לעתיד, מי יודע, תלוי במהלכים שעוד יבואו. תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה רבה.
אחת הסוגיות הניצבות על שולחן המסע ומתן הקואליציוני לקראת הקמת ממשלת האחדות היא דרישתו של נתניהו לקיים את ההבטחה שלו מלפני הבחירות, להכיל את החוק הישראלי על בקעת הירדן. ובימים אלה מתפרסם מאמר של הפרופסור אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים, על חשיבות הסיפוח או החלת החוק הישראלי על בקעת הירדן. שלום, אנחנו אומרים לפרופסור ענבר.
שלום וברכה.
קודם כל, למה לא בעצם? לפני שנסביר למה כן, מה הדעות המתנגדות? לכאורה נדמה שבכל זאת יש קונצנזוס בנושא הזה של בקעת הירדן.
יש אכן קונצנזוס רחב אפילו בין תושבי ישראל, אבל יש כאלה שדואגים למדינה הפלסטינאית ולדרישות הפלסטינאיות, ולכן הם רוצים להשאיר להם את הבקעה, או לפחות לחכות לסיפוח האזור רק בהסכמה פלסטינית במסגרת הסכם שכולנו יודעים שלא יגיע.
עכשיו באמת אתה מתייחס במאמר שלך לסוגיה הביטחונית ואומר, חברים, אם נדמה לכם שממזרח לא תבוא שום רעה ביטחונית, תשקלו שוב.
תראה, גבולות ביטחון צריכים להיות לשנים רבות, ונכון שהיום יש הסכם שלום בינינו לבין ממלכת ירדן, וזה הסכם שהירדנים עומדים בו, אבל לא לעולם חוסן. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שבירדן לא תהיינה התפתחויות פוליטיות אשר ישנו את היחס של ממלכת ירדן לישראל, או בתרחיש יותר גרוע יהיו שינויים פוליטיים אשר יביאו לידי סיום קיום השושלת ההשמית. אנחנו חיים במזרח תיכון, יש שינויים, והשושלת ההשמית אמנם מוכשרת ויודעת לשלוט, אבל ראינו את ההשמים ששלטו בעיראק למשל, שנאלצו לעזוב את המדינה.
אז בעצם אתה אומר לנו, נכון לעשות את זה ולעשות את זה ממש עכשיו, כמו שאומר נתניהו, ממש בתקופה הקרובה, אולי לנצל את ההזדמנות שבבית הלבן עדיין נמצא שם טראמפ?
טוב, אני חושב שצריך לעשות את זה בהחלט בתיאום עם האמריקאים. נראה לי שהאמריקאים היום, ממשל טראמפ אכן מוכן לדון ברצינות בנושא הזה, וצריך לאותת לפלסטינאים ולכל העולם שאנחנו לא חוזרים לגבולות 67, ויש לנו דרישות ביטחוניות שהם במסגרת הקונזנזוס הישראלי שצריך להתחשב בהם, וצריך להוריד את העולם מה מחשבה שאנחנו נחזור לגבולות 67, שצריך לעשות תיקוני גבול חשובים, אם וכאשר תקום מדינה פלסטינאית, שאני, יש לי ספק גדול אם היא תקום.
עכשיו, מכיוונה של ירדן, אנחנו כבר מתחילים לשמוע מחאות, ולא מפקידים זוטרים. המלך עצמו אומר שסיפוח יחזק את הגורמים הגרועים ביותר באזור, וזה יהווה פגיעה בהסכם השלום. הוא אומר את זה מהשפה ולחוץ?
לדעתי כן. אני חושב שהירדנים הם החוששים הגדולים ממדינה פלסטינאית, אשר יהיה לה גבול משותף עם ירדן. והם בהחלט רוצים בשליטה ישראלית בבקעת הירדן, כדי לשמר את הממלכה מדרישות טריטוריאליות של פלסטינאים, או אם תהיה פעם השתלטות על האזור הזה, על ידי חמאס, שלא יזלוג הדבר הזה לתוך הממלכה שלהם. הם בהחלט מבינים שהשליטה הישראלית ביהודה שומרון, במיוחד בבקעת הירדן, משמרת את הממלכה הירדנית.
ולא תהיה, להערכתך ולהבנתך, לא תהיה כאן איזושהי פגיעה בהסכם השלום, פגיעה בכבודו של המלך, אולי דברים כאלה צריכים לעשות בהתייעצות איתו?
תראה, הוא צריך להבין את הדרישות הביטחוניות הישראליות. הם אף פעם לא יסכימו להגיד בפומבי שהם מסכימים לסיפוח ישראלי של בקעת הירדן, אבל כמו שהם מסכימים לשליטה ישראלית בירושלים ובהר הבית, שהשוטר הישראלי הוא זה שקובע מי נכנס ומי לא נכנס, אז הם יתרגלו גם לרעיון שבקעת הירדן היא חגורת הביטחון של מדינת ישראל.
עכשיו, מה לגבי הסיכוי למסע ומתן עם הפלסטינים? בעצם יאמרו הפלסטינים, ויאמרו גם הרבה אנשים בעולם, אולי גם בישראל, בכך אתה מניח את הגולל על סיכויי הסדר כלשהו איתם, כי הם אומרים, אנחנו כמו סדאט לא מוותרים על גרגר מגבולות 67. אם אתה לוקח לנו את בקעת הירדן, אמרת בעצם שאתה לא נותן כלום.
תראה, אני חושב שצריך להבהיר לפלסטינאים וגם לעולם שאין חזרה גבולות 67, שיש תנאים לשלום עם פלסטינאים, וכמו שאנחנו לא מוכנים לוותר על הר הבית, לא מוכנים לוותר על ירושלים המאוחדת, כך אנחנו גם לא מוכנים לוותר על בקעת הירדן. והדרישה שלהם לבקעת הירדן, והדרישה שלהם לירושלים, היא המחסום לשלום.
ולדבר,
אם הם רוצים לעשות שלום, שיעשו ביטורים.
זאת אומרת, ואת זה אנחנו
שלום לא בכל תנאי, אני חושב שיש גם הסכמה ישראלית. שיש דברים יותר חשובים מהשלום. ביטחון ישראל חשוב יותר מהסכם שלום.
ואת זה אנחנו יכולים לומר 20 שנה אחרי שאהוד ברק הציע כמעט את כל השטח. זאת אומרת, הצד הישראלי בא מתוך, בוא נאמר ככה, הנחיל לדיפלומטיה הבינלאומית את הנכונות שלו לוותר, ופתאום הוא בא והופך את הקערה על פיה. יש אוזן קשבת לאמירות שכאלה?
כרגע אולי אין אוזן קשבת בכל המקומות, אבל צריך להתחיל להגיד את מה שחשוב לנו. ולאט לאט העולם יתרגל. כמו שהעולם מתרגל לאט לאט לנוכחות הישראלית ברמת הגולן, כיוון שיש שינויים בסוריה שאף אחד לא חשב שיקרו קודם. כך לאט לאט יתרגל. אנחנו בהחלט לא צריכים לאמץ את העמדות של ברק ושל אולמרט בסוגיה הפלסטינית. אנחנו צריכים לחזור ולהדגיש שהוויתורים האלה שנעשו בזמנם ניתחו על ידי פלסטינאים ואינם יותר על שולחן הדיונים.
הפרופסור אפרים אינבר, נשיא מכון ירושלים, מחקרים אסטרטגיים, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
בבקשה, כל טוב.
שלום, שלום. בבית המשפט העליון התקבלה השבוע הכרעה משמעותית לסוגיית מזונות ילדים במקרה של גירושין. אנחנו רוצים לשוחח על ההחלטה הזאת, על המשמעויות שלה. איתנו נמצא על קו הטלפון יושב ראש הפורום הארצי לדיני משפחה בלשכת עורכי הדין, עורך הדין, הדוקטור רונן דליהו, שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו מדברים בעצם על קביעה שאומרת שהלכת שרגאי, שעוד מעט ננסה להבין מה היא, עדיין בתוקפה, נכון?
נכון. בעצם מה שקרה, הלכת שרגאי זה פסיקה ישנה, נושנה, של כמה עשרות שנים של בית המשפט העליון, שקבעה שאפשר להגיש תביעה כרוכה לבית הדין הרבני, להקדים ולהגיש, לקרוך את כל הנושאים שכרוכים מיני היובי בנושא הגירושים, בנושא של המשמורת, נושא הרכוש וכו'. למעט דבר אחד, למעט נושא המזונות. מזונות ילדים, גם אם אתה כורך בתביעה לבית הדין הרבני, קבע בית המשפט העליון, צריך להעביר את זה לבית משפט למשפחה, על מנת שידון בדיון נפרד עצמאי וידאג לתורתם של הילדים. אי אפשר לשרבב את נושא מזונות הילדים לתוך הסכסוך שבין בני הזוג, העניינים הרכושיים, ענייני הגט, הכתובה וכו' וכו', וצריך לדון בזה בנפרד. מאז הלכת שרגאי, פעלנו כך במשך עשרות בשנים, עד שהגיעו הניצנים הראשונים מבית מדרשו של בית המשפט העליון, היו פסקי דין כאלה ואחרים שחשבו או קבעו באמירות אגב כאלה ואחרות, שניתן בכל זאת לדון בנושא של מזונות ילדים במסגרת תביעת...
מה זאת אומרת? איך זה קורה? זאת אומרת, או כן או לא, אם זה תקף, למה מחליטים לערער על זה?
יש בקביעות המשפטיות, יש קביעות שהן בדרך הישרה, שהן קביעות פוזיטיביות, ויש אמירות אגב. כל הנושאים הללו יתבררו באמירות אגב של בתי המשפט, שניתן ואפשר, והסוגיה צריכה להתברר שוב. עכשיו, טבעם של פסקי דין והלכות של בית המשפט העליון, שהם יכולים להשתנות, אבל בפסק הדין האחרון, שניתן לפני 3 ימים, אומר בית המשפט העליון, למרות האמירות שנאמרו בפסקי דין כאלה, אגב אורחה, מה שאנחנו אומרים, ההלכה עדיין שרירה וקיימת, כלומר, הליכת שרגאי על כל מה שתמון בה, צריך לקבוע מזונות ילדים באופן פוזיטיבי, חד משמעי, לדון בהם, ואי אפשר, לא נותן סמכות לבית הדין הרבני, בסופו של דבר, לדון במסגרת תביעת הגירושין.
הדבר הזה היה מנוצל, כבר נוצל על ידי הורים מסוכסכים?
בהחלט כן, מה שקרה... מאז האמירות הללו של בית המשפט העליון בכל מיני הזדמנויות, הגיעו תיקים שונים לבתי הדין הרבניים, והם דנו כאילו יש כבר שינוי של הלכת שרגאי. כלומר, הם דנו במזונות ילדים, ובשעה שבמזונות ילדים היו, היום זה לא המצב, אבל לפעמים יש שאומרים שבדיוק המצב הפוך, שמזונות ילדים נדונו בבית הדין הרבני, ושם נפסקו מזונות יותר נמוכים, הייתה מוטיבציה למי מההורים לפנות לבית הדין הרבני, לקרוך את נושא המזונות, על מנת שהנושא הזה יתברר בבית הדין הרבני.
ועוד, למה? מה רצו להרוויח?
זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. תראה, בנושא של מזונות ילדים, יש בעצם, או חשבו שיש, סמכות מקבילה. עכשיו, בית המשפט אמר, יש סמכות ייחודית לבית המשפט לענייני משפחה, אבל הייתה סברה שיש סמכות ייחודית, כלומר שגם בית המשפט למשפחה וגם בית הדין הרבני, יש להם סמכות מקבילה לדון בנושא של מזונות ילדים. ואז, בעצם זה שפונה ראשון אפילו, עושה שופינג, עושה בחירה לאיפה לפנות, לאיזו ערכאה לפנות, שבעצם מקדמת את האינטרסים שלו, ואם הוא חשב שהוא יפנה לראשון לבית הדין הרבני ושם יפסקו מזונות נמוכים יותר, אז הוא פנה לבית הדין הרבני ושם אתר בסופו של דבר לפסיקת המזונות. כלומר, יש פה בעצם אינטרס צר של ההורים שמכניסים את נושא המזונות במסגרת ההליך, וזה בדיוק מה שבית המשפט העליון עכשיו רצה למנוע. הוא אמר, ככל שמדובר במזונות קטינים, צריך לבחון מצד אחד את הצרכים של הקטנים מאלף עטף, צריך לדון בהם, מהצד השני את היכולות של ההורים ולדון לגופו של עניין, וזה מה שאנחנו רוצים.
והנושא כעת זה חתום וסגור, או שבוא נחכה עוד 5-6-7 שנים ונראה עוד כל מיני אמירות שמחרסמות בקביעה של השבוע הזה?
יכול להיות בהחלט שההלכה של בית המשפט העליון תשתנה בעוד פרק זמן מסוים. כרגע נראה לי של העשור הקרוב, אם יורשה לי להמר, זו הפסיקה החד משמעית. אגב, צריך להעיר עוד הערה אחת. בניגוד למזונות, שמדובר על תשלום מזונות לסיפוק צרכים מכאן ואילך, יש גם בפסק הדין אמירה, שגם פסק דין שרגעי מדבר עליה, הוצאות. אישור הוצאות, שנניח שאחד ההורים הוציא, מה שנקרא בפסק הדין יציאות של כספים כאלה ואחרים עבור הקטינים, זה עדיין אפשר לקרוך במסגרת התביעת הגירושין, אבל זה לא קשור למזונות שנפסקים מכאן ואילך באופן שוטף וחודשי.
וואה, איך אתם מסתדרים עם כל הנפתולים האלה של ההגדרות ושל כל הכבוד לכם, באמת.
מסתדרים ואפילו נהנים מזה.
כן, ממש נהנים. זה באמת
אופתיע. מלמדים, עובדים בזה, כן.
יפה. עורך הדין הדוקטור רונן דליהו, יושב ראש הפורום הארצי, דיני משפחה בלשכת עורכי הדין. תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה רבה ושנה טובה לכולם.
שנה טובה, שלום שלום. שלום, אנחנו עוברים לפרופסור לאה פוסטיק, שלום לך.
שלום וברכה.
ראש המחלקה להפרעות תקשורת, הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת אריאל, ואת עומדת מאחורי מחקר חדש, אני לא יודע למה לא עשו אותו כבר 2000 שנה ואולי קצת יותר, השפעות קול השופר עלינו. זה נכון, מה שחקרת.
נכון.
לפני שנגיע לתוצאות, ספרי לנו איך עושים מחקר כזה.
אז מה שעשינו, ועשו את זה בפועל סטודנטיות שלנו, מעיין סיטרין ואשכר ידגר, והם בעצם הושיבו אנשים במעבדה שלנו, אנשים ישבו עם אוזניות מול מחשב, שומעו באוזניות כל תקיעת שופר, ואז רצו להם על מסך המחשב הגדים שהיו מורכבים מ3-4 מילות רגש, והם כתבו, סימנו על המחשב על כמה הגד, הם לדעתם מסכימים שהוא מתאר עבורם את אותה תקיעת שופר. ככה הם עשו לשלוש תקיעות השופר, כאשר בין תקיעה לתקיעה, אחרי שהם גמרו לדרג את ההגדים, היה להם 10 דקות שבהם הם עשו כל מיני מטלות קוגניטיביות כדי לטשטש את הראש שהם בין תקיעה לתקיעה. אחר כך ניתחנו את הנתונים ובדקנו עבור כל מילה באופן ספציפי, האם היא נבחרה ולאיזה תקיעת שופר, ובאופן ככה יפה, ומצאנו שלמרות ששלוש תקיעות שופר מאוד דומות במאפיינים האקוסטיים שלהם, זאת אותה עוצמה, זה אותו צליל, זה רק באמת מהירות אחרת, קיבלנו מילות רגש שונות לשלוש התקיעות. וכאן אנחנו באמת מגיעים לממצאים.
אז בעצם יש כאן, ולפני שאנחנו נדבר על ההבדלים בין סוגי התקיעות, יש גם הבדלים בין גברים לנשים, בין דתיים לחילונים, בין נכון. כאלה שאף פעם לא שמעו לבין כאלה שרגילים איפשהו חודש בשנה לשמוע את הדברים האלה ככה ברקע. אז ממש ערכתם טבלה כזאת?
עשינו את המחקר ואחר כך גם באמת פיצלנו לפי מאפיינים של אנשים. אני לא יודעת להגיד על אנשים שלא שומעו, אני הייתי ככה נזהרת להגיד שאנשים שלא הולכים לבית כנסת באופן קבוע לא שומעים כל שופר, אבל באמת בין דתיים לחילונים אני חושבת שההבדל שם היה בעיקר באסוציאציות שיש ובתוויות שיודעים לומר. זאת אומרת, אם אדם דתי ידע להגיד שכל שופר מעורר בו יראה, אז אצל חילוני אני חושבת שפשוט התווית הזאת נמצאת פחות.
ומה הוא, איך הוא מגדיר את זה?
אז היו שם הרבה מילים של פחד וחרדה, שגם הופיעו אצל דתיים, אבל אצל דתיים הופיעו בנוסף גם רגשות של כובד בלב ויראה, שבאמת מצורפות למעמד של יום הדין.
זאת אומרת, בעצם אנחנו די משועבדים, אם אני מבין נכון, אנחנו משועבדים לדפוסי החשיבה שהותמעו בתוכנו 2000 שנה כבר. ולכן אנחנו מדברים על כובד לב כשאנחנו שומעים שופר.
אני חושבת שיש כאן שני דברים. יש כאן דבר אחד שהוא אוניברסלי, וזה שצלילים מסוימים מעוררים בנו רגשות מסוימים, ולא משנה אם הם מגיעים משופר או ממשהו אחר. המחקר בתחום של רגשות בתגובה לצלילים מסוימים, זה מחקר שבאמת לא חקר אף פעם שופר, אבל חקר המון דברים אחרים, מאינטונציה בדיבור ועד מנגינות וכלי נגינה. ושם אנחנו רואים שיש משותף, שלמשל, מנגינה מהירה יוצרת לנו תחושה שמחה, ומנגינה איטית יוצרת לנו תחושה עצובה. ואפשר לראות את זה גם בתקיעות שופר. זאת אומרת שבתרועה ראינו, הייתה סוג הסליל היחיד מבין תקיעות השופר, שאנשים דיברו על שמחה, על התלהבות. בשברים היו רק מילות פחד וחרדה. זה מתאים למה שאנחנו מכירים באופן אוניברסלי. מעבר לאוניברסליות, יש גם את החוויה, יש את האסוציאציות שלנו ואת ההתניות שלנו, שכל שופר אצלנו משוייך באמת ליום הדין. ואז באמת אפשר לראות שמופיעות מילים של יראה ושל כובד בלב. אז יש כאן משהו שהוא משולב.
יכול להיות שכדי לבדוק את זה אולי קצת יותר, אפשר יהיה לנסות לעשות איזשהו שינוי בצליל. זאת אומרת שזה לא יהיה ברור שזה זה, זה נובע משופר, אלא שזה יהיה לא ברור אם זה שופר או משהו אחר, ואז לראות אם הנגינה הזאת מייצרת בנו את אותם רגשות?
בהחלט. הדבר הבא שצריך לעשות זה לעשות בדיוק את אותם תקיעות, אבל עם כלי אחר. אתה מוזמן למעבדה. אחלה רעיון.
אוקיי. עכשיו, איזה עוד פילוחים קיבלתם שם?
אז אנחנו עשינו פילוח של גברים, נשים וחילונים דתיים, ומצאנו הבדלים במילות הרגש שגברים ונשים ייחסו. שני המינים בתגובה לתקיעות שופר תיארו רגש של פחד, אבל אצל גברים אפשר היה לראות גם עוררות, תקווה, יראה, זה דברים שתקיעת השופר עוררה בהם, אבל אצל נשים ראינו כמעט רק את הרגשות של החרדה והפחד. ואנחנו יודעים שאנחנו אנשים שונים אמוציונלית, גברים ונשים, ובהחלט זה בא לידי ביטוי כאן.
זה בגלל השינוי האמוציונלי, זה לא בגלל ההתרגלות שגברים נמצאים יותר בבית הכנסת, זאת אומרת, גם מסורתיים, גברים יותר מנשים, ואולי זה אצלם בכל זאת בתודעה?
תראה, אז יכול להיות, אתה יכול להגיד, אם נשים רגילות לשמוע פחות שופר, אז למה הם לא אמרו שמחה? אני חושבת שכאן, ואם גברים מאוד רגילים לשמוע שופר, אז למה הם בכלל אמרו שזה גורם להם לאיזושהי עוררות? לפי התיאוריה הזאת, הייתה צריכה להיות איזושהי התרגלות, וזה לא היה אמור לעורר בהם את זה. השופר מעורר רגשות, גם בגברים וגם בנשים. איזה רגשות אלה? איך אנחנו מביעים אותם? איך אנחנו קוראים להם? איזה תווית אנחנו שמים לרגש? פה אנחנו רואים את ההבדל בין גברים לנשים. לא בהשפעה של השופר. השפעה של השופר קיימת על כולם.
בדקתם גם גילאים?
לא, כל הנבדקים שלנו היו סטודנטים. שוב, זה באמת השלבים הבאים במחקר, כל מה שאתה מציין.
אגב, מה יצא מזה? זאת אומרת, יש מחקר, הוא מאוד מעניין, בעיקר בתקופה הזאת, לקראת החגים, אבל רגע אחרי, מה עושים עם מסקנות של מחקר כזה?
קודם כל, אז אנחנו יודעים להעריך את הנושא של השפעת מאפיינים אקוסטיים של צלילים על השומע. בדרך כלל כשעושים מחקרים, תראה, השאלות הן שאלות גדולות, מה מניע אותנו, מה משפיע עלינו, ובתוכם באמת מה עושים לנו צלילים שאנחנו שומעים, איך בן אדם צריך לדבר כדי לשכנע את השומע, איך בן אדם צריך לדבר כדי להביא רגש, אנחנו רוצים להשמיע צפירה, ולגרום לאנשים לקום מהכיסא וללכת למקלט, איזה סוג של צלילים, זאת אומרת, זה שאלות שאנחנו שואלים כל הזמן. באמת, חוץ מהעניין התיאולוגי שיש לנו כאן סביב השופר, אבל יש לנו תשובות גם לשאלות היותר כלליות. אנחנו רואים שיש לנו מצב של מאפיינים אקוסטיים שווים, ורק שונים בקצב, זאת אומרת, יש לנו תקיעה אחת שהיא רצופה, שזאת התקיעה, יש לנו שתי תקיעות שהן מקוטעות, השברים והתרועה, המקוטעות היא שונה, כן, אחת היא איטית ואחת היא מהירה, וזה כבר יוצר תחושה שונה. זאת אינפורמציה שאחר כך אנחנו יכולים לתרגם, כאשר אנחנו רוצים להבין מה מניע האנשים, ומה בצלילים משפיע על אנשים.
זאת אומרת, המסקנות של המחקר שלכם לא יישארו רק בשטח היהדות, זה יכול להשפיע למקומות נוספים שמעולם לא שמעו וגם לא ישמעו שופר ממש.
כן, לגמרי.
הפרופסור לאה פוסטיק, אני מאוד מודה לך על הדברים, שיהיה בהצלחה בהמשך.
תודה לכם, שנה טובה.
שנה טובה, חג שמח. מדי בוקר בשנה האחרונה מקבלים אלפי מבוגרים ובני נוער הודעת וואטסאפ שבה סיפור היסטורי או מידע היסטורי על אירוע שיתרחש באותו תאריך עברי, ומי שעומד מאחורי המיזם הזה ומציין בעצם שנה לקיומו, הוא הדוקטור יוסי לונדין. שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
מרצה להיסטוריה, מכללת אורות ישראל. אז בוא תסביר לנו, אפשר באמת להפוך את הדבר החשוב הזה שנקרא היסטוריה למשהו ככה שעובר במהירות ויכול לעניין גם את הדור הנוכחי?
טוב, אנחנו מנסים. בסופו של דבר היסטוריה זה כל מה שאנחנו עוברים וכל הזמן, ואין דבר יותר מעניין מזה. אנחנו כולנו בעצם בנויים על העבר שיוצר את ההווה ואת העתיד. אנחנו מנסים, וברוך השם גם מצליחים בשנה האחרונה, לקחת סדרה של אירועים היסטוריים, גם כבר למאות במהלך השנה האחרונה, שרובם ככולם קשורים לתחום ההיסטוריה היהודית והציונית, ובאיזשהו תמצות קצר ומעניין של הסיפור, להעביר את זה מדי בוקר לאלפי אנשים, גם גברים, נשים, נוער, מבוגרים, חיילים, שבאים וקוראים בקצרה את האירוע שהיה, ולוקחים מזה תובנה כזו או אחרת להמשך היום שלהם.
זאת אומרת, חשוב לך שגם בסופו של הסיפור יישאר משהו שחושבים עליו?
זה כבר אני משאיר לכל אחד ואחד, כן, אם מישהו קרא לרב עוזיאל בצבא שלו הבוקר, או כשמע משהו על איזשהו אירוע כזה או אחר בשואה, או על אירוע באחת מלחמות ישראל, בסופו של דבר, מכל הדברים האלה יש גם איזשהו ידע, שאנחנו בסופו של דבר יותר בונים גם את המציאות, וגם אז יש תובנה שאפשר בהחלט לבוא ולקחת אותה ולהמשיך איתה הלאה.
עכשיו, איך אתה בוחר את האירועים? סך הכל באמת היום, אתה פותח גוגל, אתה שם את התאריך של היום, אתה תקבל לא מעט תאריכים, איך אתה בוחר?
זה לא פשוט. קודם כל אנחנו מתעקשים לבוא לפי התאריך העברי, חלק מהרעיון של המיזם זה לבוא ולהעצים את הנושא של תאריך עברי, ככה רוב המערכות הן עובדות על מערכות לועזיות, אנחנו צריכים לעשות את הסינכרון הזה. אנחנו משתדלים לקחת סדרה של אירועים, שקודם כל תהיה מעניינת כמובן, ולקחת איזשהו מגוון, זאת אומרת לקחת אירועים מכל עדות ישראל, לקחת אירועים מתקופות שונות, לקחת אירועים שקשורים לדמויות גבריות, דמויות נשיות, ולקחת אירועים שכמובן יש להם היבט ייחודי למכללה שלנו, בתור מכללה ציונית דתית, שאפשר לבוא ולכת להתקדם איתם. ואם אפשר גם להכניס באירועים ובדמויות שהן פחות מוכרות ופחות ידועות, יש לנו עוד איזשהו בונוס לסיפור הזה.
עכשיו, ישנה איזושהי טענה שבכלל כל העיסוק הזה בוואטסאפים ורשתות חברתיות וכאלה, הכל הופך את כל העניינים לרדודים, וכן, אדוות קצף על פני המים. איך מתמודדים עם זה? או שאתה אומר, זאת המציאות, בוא ניתן את זה רדוד, העיקר שנקבל משהו.
זו שאלת מיליון הדולר של הדור שלנו. ברור שאף אחד לא לומד היסטוריה לעומק מוואטסאפ של דקה בשבע בבוקר מדי יום. ברור שכל מידע צריך עיון ולאורך זמן ובשקידה ובעמקה. אני בקטע הזה נתלע בלענות גדולים. הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, יוזם מפעל הדף היומי לפני 90 שנה, שכמובן להבדיל בין קודש לחול, למרות שגם היסטוריה של היבטים של קודש, שהוא בא ואמר לומדים את הדף היומי מדי יום, ובסופו של דבר רוב לומדי רבבות לומדי הדף היומי ברחבי העולם לא מעמיקים ולא עושים שם את כל החידושים הגדולים ביותר, ומקפדים על איזושהי קביעות קטנה וקצרה שאיתה מצליחים לאט לאט לבוא ולצבור ידע. אז מאמץ של קריאה של 150 מילים די בוקר זה לא שווה ללך לשיעור דף יומי, יש בכל זאת איזשהו הבדל, אבל הרעיון הוא בהחלט אותו רעיון. בסופו של דבר דברים לאט לאט מצטברים, אנשים לאט לאט מקבלים ידע, ובעיקר מה שהכי מעניין אותנו שזה מאתגר, זה מאתגר להמשך, כל פעם מבקשים, מקבלים תגובות, תנו לנו עוד חומר על זה, זה מעניין אותנו, איפה אפשר עוד לקרוא על זה, אנחנו כרגע מנסים לארגן גם איזשהו אתר, שייתן איזשהו קישור של סרטונים ומאמרים ופעילויות לכל אחד ואחד מהאירועים שאנחנו כתבנו בשנה האחרונה ושלכתוב בעזרת השם בשנה, והיא תחזיל גמור, אנחנו ניתן את הגירוי, השאיפה שאנשים ימשיכו עם הסיפור הזה הלאה.
אז באמת מה אתה עושה? זאת אומרת, זה יכול לתפוס לך את הידיים ואת הרגליים כל היום, ולהתחיל להגיב לכל אחד, בוא תעמיק פה, תראה עוד סרטון כזה ושם.
טוב, אנחנו כמובן לא עושים את זה לבד, יש צוות שלהם שעמל על המלאכה, מי שבאמת מוביל את זה זה הסטודנטים שלנו, שהם במכללת אורות בקמפוס רחובות, שהם באמת חלק מההכשרה שלהם כמורים להיסטוריה, גם בצורה כזו מרוויחים ידע, גם לומדים את סוד התמצות, שאיפה שהם גם ידעו להעביר את זה לתלמידיהם, סוד הכתיבה והתמצות, וגם מקבלים אמוניות טכנולוגיות שקשורות לדברים האלה, וצוות שלהם שעוזר מסביב, אנחנו עובדים ביחד תיאום בים פיקוח על ההיסטוריה בחמד, עם בילה גליקסברג ועם ידידה יעקב הופמן ואוהד בשיר, שעוזרים לי בהיבטים הטכני ולשונים של הסיפור הזה, אבל בהחלט זה לוקח זמן, אבל נהנים מזה, ובעיקר כיף לי לקבל את התגובות. כשאני מקבל תגובות מקיבוץ ניקים בעמק ישראל, שאומרים לי שעם זה הם פותחים את היום, שאנחנו שומעים על קצינים שמספרים לנו שנותנים את זה כשיחה למחלקות שלהם, שבתי ספר באים ותולים את זה בחוצות או מקרנים את זה לפלזמוק שלהם, ובעיקר שאנחנו מקבלים פתאום מאחיין או אבא או נכד של דמות מסוימת שכבר שכחו את שימה, שהוא כל כך מתרגש שבאנו והזכרנו אותה, ועושה את הכל שזה במידה רבה.
אגב, דמות שעסקתם בה, לא תעסקו בשנה הבאה?
אנחנו מתחילים עכשיו, ממש שבוע שעבר התחלנו את הסבב השני, התחלנו בראשון ספטמבר למניינם שנה שעברה, בכ"ב באלול, אנחנו התחלנו את הסבב השני, האתגר שלנו זה לא לחזור, האתגר שלנו זה לחדש, בשבועיים הקרובים אנחנו כבר מסודרים, מקווה שנעמוד בזה בעזרת השם גם בהמשך, שהרי היסטוריה לא ננעלו, ברוך השם יש הרבה דמויות, יש הרבה סיפורים שצריך לבוא ולספר, ואנחנו משתדלים לבוא ולהוסיף כמה שאנחנו יכולים.
אגב, זה פתוח לעולם הרחב, או שזה יש איזה קהילה ספציפית שאליה אתם מגיעים?
ממש ממש לא, יש לנו נכון להיום 14 קבוצות וואטסאפ שכל אחד מוזמן להצטרף אליהם, למעלה מ-2500 איש, כל מי שרוצה יכול לשלוח פשוט וואטסאפ למספר 052-607-1630 ויצורף לקבוצה, יש לנו גם קבוצת טלגרם וקבוצת פייסבוק, פשוט צריך לחפש בטלגרם ופייסבוק את המילים היסטוריה על הבוקר וכל דכפין יתה ויצטרף.
היסטוריה על הבוקר, הדוקטור יוסי לונדין, אני מאוד מודה לך על הדברים, שיהיה בהצלחה בהמשך, תודה.
תודה רבה ושנה טובה
לכולנו. שנה טובה ומבורכת, כל טוב. הלילה מסתיים מבצע התרמה של איגוד רבני הקהילות. איתו נמצא על קו הטלפון העומד בראשו של האיגוד, הרב עמיחי אליהו, שלום לך.
שלום, בוקר טוב שמעון, לך ולמאזינים.
ממך נרצה לשמוע לא רק על המבצע הזה שאתם מסיימים בימים האלה, גם על אירוע גדול שקיימתם, וגם על ההתמועדות של רבני הקהילות בתקופה מאוד מאוד עדינה שאנחנו נמצאים בתוכה, סוגיות דת ומדינה, נמצאים ממש, הסוגיות האלה נמצאות ממש על שולחן המסע ומתן הקואליציוני בין גנץ לנתניהו, ונדמה שהדבר הזה או יפלג אותנו, או יאחד אותנו, איך אנחנו מתמועדים. אבל קודם כל נתחיל במבצע התרמה.
אז קודם כל אנחנו באמת נמצאים בתקופה שכל מי שמסתובב ברחובות, גם בבחירות, ראה שהשלטים הם בין מדינה חילונית, קואליציה חילונית, לבין ציבור מאוד מאוד גדול שהוא מחובר למסורת. בין ציבור שמנסה להדיר את היהדות מהמרחב הציבורי ונלחם באנשים שמניחים תפילין ברחובות, לבין רוב הציבור בישראל שמאוד מאוד רוצה את היהדות, כמובן שהוא הרבה פעמים גם אוכל כל מיני דברים שאמרו לו בתקשורת, והוא במתח מול מה שמבהילים אותו ממדינת הלכה. הגשר לכל והפתרון לכל הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים את זה, זה רבני הקהילות, כיוון שהם מגיעים בממשק של עין בעין, לב בלב, עם האוכלוסייה הרחבה במדינת ישראל. רבני קהילות זה לא פרויקט של רבנים בתוך הציונות הדתית, זה פרויקט שנועד לרבנים בתוך הערים, בירושלים, בתל אביב, בדימונה, באר שבע, ובכל ערי הפריפריה, 250 רבנים כאלה. ובסופו של דבר, כשאתה פוגש רב כזה ורבנית כזו, של סך הכל 500 אנשים, אתה פוגש אותם עין בעין, לב בלב, ואתה רואה כמה שהם טובים, כמה שהם מחוברים לקדוש ברוך הוא, והם הם, הם, הם יוצרים את המדרגות בין מה שמספרים בתקשורת לבין התורה, אז אתה מבין שהעולם הוא הרבה יותר טוב, והיהדות היא דבר משמח, לא דבר שצריך להתמודד איתו, היא דבר שנותן פתרון והוא מקדם את העולם, בוודאי בסוגיות של משפחה, בוודאי בסוגיות של של התנהלות, של מידות טובות, של אפילו של כלכלה וגישור, שם הרבנים נמצאים. לתפיסתנו, גם תפיסת מור אבי, הרב שמואל אליהו, וגם דרכו של סבא, זו השליחות של הדור הזה, לגרום לאנשים לאהוב תורה שהיא לא צריך לוותר עליה, אפילו לא על קוצו של יוד, אבל יחד עם זה, עם המון מאור פנים, עם המון מתיקות, עם המון אהבה לעם ישראל, וגם מקום שבו גם אתה מקבל מעם ישראל, לא רק נותן אלא מקבל. הממשק הזה הוא מאוד מאוד חשוב.
ישנה איזושהי תחושה שככל שהציבור השומר המצוות, ושומר המסורת, דווקא מתהדר באותם דברים של משפחה, התנהלות, מידות טובות, וכו' וכו', כל הדברים הללו, דווקא אז קופצים עליו ואומרים לו, מה אתה מתנשא? מה אתה יהיר? מה אתה חושב שאני, אני עגלה ריקה? אני להפך, אני יותר טוב, והמלחמה הולכת וגועשת. אז איך עושים את ה... את הדברים האלה, גם מציגים את, את הטוב הזה, אבל גם לא מעוררים ריב ומדנים.
שהריב ומדנים נוצר בדרך כלל כשיש מרחק, כשהדברים מוצגים דרך התקשורת, כשהדברים מוצגים מתוך בועה, שאומרת כאן אני וכאן אתה, בוא תסתכל ותלמד ממני. אבל אם זה לא בציור שציירתי, אם זה אנחנו ביחד, זה לא אני ואתה, זה לא אתה והם, אלא זה אנחנו, אז הכל נעלם. הכל נעלם והכל מתמזג, כי באמת יש הרבה מה ללמוד. אני חושב שזו החוכמה של רבני הקהילות. הם לא באים כגרעין על החשיבות הגדולה של הגרעינים, הם באים לחיות עם הציבור. את ראש השנה הם לא עושים בישיבה שלהם, הם עושים יחד עם הקהילה שלהם, יחד עם הציבור שלהם. לצורך העניין את פורים, צעודות פורים, הם עושים עם הקהילה, עם עם ישראל. ברגע שהמרחק הזה הוא לא מרחק שבוא תסתכל עליי ותלמד ממני, אלא בוא נהיה ביחד, אז הכל נעלם. אנחנו רואים את זה בכל כך הרבה מקרים, בכל כך הרבה סיפורים. אם תרשה, אספר לך סיפור מרגש שגם עלה אצלכם באתר, רב שלנו, של האיגוד בבאר שבע, הרב ברוך גלמן, יהודי שרק לראות אותו זה להתרגש. היה מכניס לאחד מחברי הקהילה שלו, כמו הסיפור של יוסף לקמצן קדוש, תומך בו ומכניס בו, נכניס לו עזרה מתחת לדלת, עד שהיהודי השני מתוך חבר הקהילה תפס אותו. אנחנו נמצאים בתוך הציבור, מחוברים לציבור, הרבנים, עכשיו אני לא רוצה לחשוב היום שמישהו יחשוב שאני עושה את הדברים, זה לא אני, אני כלום. אנחנו באיגוד רק כלי לעזור להם, זה הם הרבנים שלא מקבלים את השופר בתקשורת, שאף אחד לא יודע מה הם עושים, שאף אחד לא יודע כמה הם מסורים, הרבה פעמים גם בלי מזכורות ובלי פשוט מסורים למען עם ישראל. ואת הדבר המדהים הזה, את הרבנים האלה אנחנו צריכים לקחת כדגל, כסמל, לשים אותם לומר, זה עם ישראל, זה הרבנים של עם ישראל, זה היופי של היהדות, זה היופי של התורה, זה שם הקדוש ברוך הוא כיוון אותנו.
זאת אומרת, אני כל הזמן אומר לך. כאשר יש, אנחנו שומעים מדי פעם בתקשורת, אנשים שאומרים, איפה הרבנים של פעם, אלה ש... לא הסתכרו מעמל התורה, אלא עבדו והיו מעורבים בבריאות, אז כדאי להוריד אותם, את החבר'ה האלה מהתקשורת, קצת מהאולימפוס, אל השטח, והם ימצאו את אותם דמויות כיום.
הם נמצאים, כל הסיפורים שאנחנו רואים, כל הסיפורי החסידים שמספרים לנו ככה בנוסטלגיה, אנחנו רואים את זה יום יום ברבני הקהילות, ממש, ממש, אנשים שמסורים למען הציבור שלהם, זה לא אחד, זה לא שתיים, זה לא שלוש, רק אנחנו צריכים לשים את זה בחזית של התקשורת, לספר את הסיפור של הרבנים האלה, ואני חושב שבמובן מסוים גם לגאול את המקום הזה, את המקום שבו הם נמצאים, להעריך אותם, כי עם ישראל ברגע שהוא ייפגש עם המתיקות והמסירות של אותם אנשים, אני חושב שהלב שלו יתרחב, המתח ירד בין הקצוות בתוך הציבור בישראל, ובא לציון גואל במקום הזה.
עד כמה עכשיו, מכיוון שזאת ההתייחסות לרבנים, ההתייחסות שקצת מעלימה את סיפור פועלם, עד כמה הצעירים בציונות הדתית רוצים להיות רבני קהילות?
אני חושב שלמרבה הצער, אנשים לא מבינים את התפקיד הזה. זה גם חלק מהשליחות שלקחנו על עצמנו, לספר את הסיפור כזה שאנשים הבינו, אם אברהם הבינו, שמעון היה פה. מה הוא היה מבקש מאיתנו? אני באמת שואל מה מבקש מאיתנו. זה נכון, אנחנו אומת הייטק, ואנחנו אומה שהמצב הכלכלי שלנו הולך ומשתפר, המצב הביטחוני שלנו הולך ומשתפר, אני חושב שמאנשי התורה היה מצופה להיות רבני קהילה, להיות שליחים שידאגו לאחים שלהם בתוך עם ישראל. החב"ד הבינו את זה לפני 40 שנה, אנחנו גם צריכים להבין שאברהם אבינו היה עומד פה, היה אומר לנו, חבר'ה, תדאגו לילדים שלי שרוצים ללמוד תורה ואף אחד לא מלמד אותם תורה, תדאגו לילדים שלי שרוצים להכיר את היהדות ואין מי שיעשה את זה בצורה נכונה. ומשם, אם אדם ידמיין את הסיטואציה הזו, אני חושב שאדם ירוץ ירוץ למשימה הזו. אני חושב שזה גם ייתן לנו כציונות דתית, זה גם חשוב מאוד לעם ישראל, על פי מחקרים, אפילו של התנועה הרפורמית, יש לי מחקר שאני מחזיק ביד שלי, שתנועת חידוש, תנועה אנטי, אני אומר בזהירות, אנטי יהדות, תנועה של הרפורמים, שהם אומרים 83% מתושבי מדינת ישראל, רוצים יהדות, ומפחדים, מפחדים לבקש את זה. 83% זה נתון מדהים. אז למה אנחנו לא נמצאים שם? למה אנחנו לא נמצאים שם בשליחות הזאת? ברוך השם, יש את המקום ויש את מכון מאיר וראש יהודי ועוד איזה ארגון אחד של קירוב של 4-5 מוסדות בציונות הדתית. אני חושב שרבני הקהילות זה היום 250. אנחנו צריכים לצמוח ל-1,000 מקומות כאלה, שכל אחד מהם זה, 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 זה מקום של מרכז של, של קירוב ליהדות, של יהדות מאירת פנים, בצורה ש, שעומדת על היהדות, מציגת היהדות. אפשר להסתכל, אם אנחנו בעניין של הבחירות, להסתכל מה קורה בשעס וביהדות התורה, תראו איך הם צומחים, הם צומחים לא סתם, מכיוון שהם מציגים יהדות. אני חושב שלנו יש דגל של יהדות גאולית, יהדות של ארץ ישראל, יהדות שמתייחסת למדינת ישראל, והגיע הזמן שנשים אותה, נרים את ניסת הדגל הזה בכל מקום.
יכול להיות, אם כבר ערכנו את ההשוואה הזאת ככה, הזכרנו את ההשוואה הזאת בין יהדות התורה וש"ס לבין הציונות העתית, יכול להיות ששם הפריחה היא בגלל אולי קצת דווקא מרחק. זאת אומרת, אנחנו עולם בית המדרש, הוא העולם שלנו, אנחנו לא מנסים להתייפייף. אנחנו לא מנסים לעגל פינות כדי למצוא חן בעיני מישהו. לעומת זאת, נדמה שבציונות העתיד זה קצת אחרת, מאוד מאוד נחמד לנו שמגיע אדם שאינו שומר מצוות ואומר, אתה דתי טוב, אתה לא כמוהם. זה עושה לנו, נותן לנו ככה, נותן לנו איזושהי תחושת חיבוק כזאת, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא באמת מקרינים את מה שהיינו צריכים להקרין אולי.
אני מסכים איתך בהסתייגות, זאת אומרת, זה נכון, זה נכון שברגע שאנחנו בורחים להתייפיפות, אז הציבור החילוני, זה יכול להיות, הרבה פעמים רואה אותנו כחילוני שהולך לבית כנסת, זאת אומרת, אנחנו, זה טוב להיות חבר, אבל זה לא טוב ללמוד ממנו תורה, ואני חושב שיש לנו הרבה מאוד תורה שאפשר, שאנחנו יכולים להציג וללמד, בית נדע שלנו יש לנו, הוא נשען על אבותות איתנים ביותר, יש לנו בית מדרש מאוד מפותח, אבל הבחור החילוני שכל הזמן רואה אותנו מתגמשים, מבטרים, או חלקים איתנו לפחות, אז הוא לא רוצה, אנחנו לא נתפסים בעיניו כמייצגים את היהדות, זה דבר ראשון, אבל מאידך גם יש לנו צדדים אחרים שבהם אנחנו פתאום מאוד 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 מדברים רק מתוך עולם בית מדרש, ולא מחוברים לציבור, וגם שם יש בעיה. אנחנו לא יכולים לעמוד על המרפסת ולצעוק דברים של בית מדרש ולצפות לציבור יבין אותנו. אני חושב שהציבור החרדי, בוודאי בתנועת ש"ס, וגם היום אפשר לראות את זה בדגל ביהדות התורה, מבינים שצריך להתחבר. שאתה יכול להחזיק את התורה, להיות סולם מוצב ארצה, אבל ראשו מגיע השמיים. כשאתה מבטר על אחד מהקצוות, או ראשו רק בשמיים, או רק בארץ, אתה לא יכול לייצר את זה, כמו נשמה בגוף. וזה מה שהרבנים נמצאים. הם נמצאים באיזשהו סיטואציה כזו, שהם יודעים לחבר, להחזיק את התורה בגודל שלה, ולהיות מספיק מחובר ושייך לעם ישראל, כדי שיבצר החיבור הזה. לכן אני כל כך מאמין בפרוצס הזה, ומשקיע בו את כל שעות היממה, שלי, וגם של המשפחה שלי, וגם של הילדים שלי, וגם של הסבת שלי.
כן. עכשיו ניגש רגע לעניין המעשי שככה מלווה אתכם בימים האחרונים. היה כנס גדול, מה היה בו?
בכנס קודם כל רצינו לספר גם לרבנים עצמם כמה הם חשובים. לספר לקהילות שלהם כמה הם חשובים. כשאנשים לעלות על נס, דבר ראשון, תדעו לכם, זה מי שיש פה בעם ישראל. זה היה כנס מאוד מאוד מרגש, אנשים בחו שלנו רוב התרגשות. אפשר גם לראות את הסרטונים שגם מפורסמים אצלכם באתר, וגם בדפי הפייסבוק של האיגוד, שלי באופן אישי. מאוד מאוד מרגש, אנשים ממש ממש סיפורים הכי עמוקים בעם ישראל. ודבר שני, אנחנו קריאת כיוון, אנחנו רוצים לצמוח. רוצים להגיע לא ל-250 קהילות, ל-500 קהילות, לא ל-500 רבנים ורבניות, ל-1,000 רבנים ורבניות, ואנחנו זקוקים פה לעזרה של הציבור, זה האמת. זקוקים לשותפות של הציבור, להבעת אמון של הציבור, ואני חושב שזה פרויקט, פרויקט דגל של הציונות הדתית, שהיא חייבת להיכנס אליו, והוא, כמו שהוא יתרום לעם ישראל, הוא יתרום גם לציונות הדתית, עצם הנוכחות שלו, עצם השייכות שלו, עצם החיבור שלו, וזו הייתה הקריאה שם, הקריאה של, שלי הקטן, וגם של, של מורבא, הרב שמואל, שקרא ואמר שם, זו השליחות של הדור הזה. יתרה מזו, גם היום הם ביקשו מאיתנו להרחיב את הפרויקט גם לרבני חול, רבנים שיצאו לחול, רבנים שיצאו לקהילות להיות שגרירים בחול, וגם זו חלק מהקריאה. יש איזה המון 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 פרטים, אבל זה, אני עברתי את זה באופן כללי. אני חושב שהרבנים איתנו ועם ישראל גם צריך להכיר את הפעילות שלהם.
לנושא של רבנים שיוצאים לחול יש את תורה מציון, לא? זאת אומרת, זה, יש פרויקטים שמבצעים בדיוק את העניין הזה, לא?
כן, אנחנו לא פועלים על מנת להוציא רבנים לכמה שנים, אנחנו רוצים לייצר מה שנקרא סמינרים בחול. אין ספק שהיום בוז'י הרצוג, אני אספר סיפור קטן, בוז'י הרצוג פנה למורבא לפני חצי שנה בערך ואמר לו, אתם הציונות הדתית לקחתם על עצמכם הרבה אתגרים והצלחתם לעמוד בהם, לקחתם את התקשורת ברוך השם נכנסתם, לקחתם את הגרעינים התורניים הצלחתם, את הצבא הצלחתם, אתם ברוך השם מצליחים, למה לא מספיק חשוב לכם ההתבוללות של של אחיכם בכל התפוצות, בחול נקרא את זה, תפוצות זה נשמע חיובי, חול זה נשמע קצת פחות, בגלות. אז זה שאלה, זה שאלה, ככל שאתה באמת מסתכל בתוך הציונות העתיד, ככל שאתה יותר על הצד התורני, אתה רואה שיש פחות מודעות ופחות אכפתיות לסוגיה הזאת, והוא ביקש שאנחנו ניכנס לסיפור הזה, אנחנו מוכנים כרגע אם בכלל אנחנו יכולים להשפיע, מה המשמעות של זה מבחינתנו, יש כמה תוכניות שפועלים בכיוון, שוב גם לזה אנחנו זקוקים לעזרה של הציבור, גם תורה מציון היום שנמצאת שם, יש שם מעט מאוד כוללים, הציבור הציוני שנמצא בחוץ לארץ עולה לארץ, ורוב הקהילות שם או שהן מאוד מאוד ליברליות והן כבר מעבדות, הן קרובות לבית הזהות שלהן, או שהן חרדיות, הן חרדים, אבל אין שם בתי מדרש ציוניים שפועלים בכל הכוח. היום אנחנו בשיתוף פעולה עם המזרחי העולמי, גם עם מתחל קפוצות ומוכנים את הסוגיה הזאת, סוגיה מאוד מאוד מורכבת, גם מה שנקרא יש איזה איגוד בתי הכנסת, הרבה מאוד גופים שמתאגדים כדי לפעול בסוגיה הזו, ואנחנו מקווים שנצליח לייצר איזושהי תנועה נכונה מתוך הסיפור הזה.
אז בסופו של דבר משימות לא חסרות, השולחן מלא מהם, ומי שרוצה ומי שרוצה להשתתף ולהצטרף, אפשר כל השנה, אבל עכשיו יש את האירוע הזה של ההתרמה עד הלילה בחצות, זאת ההזדמנות של העם היושב בציון לחבור אליכם. הרב עמיחי אליהו, אני מאוד מודה על הדברים.
תודה רבה לך שמעון, תודה רבה לך, שנה טובה לכם, לכל עם ישראל, לכל המאזינים.
שנה טובה ומבורכת, כל טוב, שלום שלום.
שלום טוב, שלום שלום.
עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן, לשר לשעבר נפתלי בנט, לפרופסור אפרים ענבר, לרב עמיחי אליהו, לפרופסור לאה פוסטיק, לדוקטור יוסי לונדין, לעורך הדין דוקטור רונן דליהו, לכם על ההזנה, עשו בחלי ימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.